כל חי אונליין 93fm.co.il
Sviros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, למד באדר א' תשעין עין וו, ראש חודש אדר ב' תשעין עין וו, מסכת גיטין, דפים פי ח' ופי ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב עלינו ועל כל בית ישראל לטובה, לשמחה ולברכה. עם ישראל כולו ואנחנו, בתוך עמי אנוכי יושבת, חוגגים את סיום מסכת גיטין בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת פקודי. אנחנו כאן במפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו כל חי, רגילים בסייעת הדשמיה ללמוד בערבי שבתות וערבי חגים שני דפים, את הדף לערב שבת ואת הדף לשבת קודש, את הדף לערב החג ואת הדף של החג עצמו. היות וכאמור בשבת הבאה עלינו לטובה מסיימים את מסכת גיטין, אנחנו נחגוג את סיום המסכת מחר בעזרת השם יתברך, ערב שבת קודש פרשת פיקודי א' באדר ב' תשעין עין וב. לכן היום הזה, יום חמישי למד באדר א', א' דראש חודש אדר ב' תשעין עין וב, נלמד את דפים פי ח' ופי ט', הדף היומי של היום דף פי ח' ואת הדף היומי של מחר דף פי ט'. ומחר בעזרת השם יתברך, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת פיקודי, נחגוג בשמחה ובטוב ליבב, בסיום לימוד הדף ה-90 של מסכת גיטין, את סיום מסכת גיטין כולה, בשמחה, בטוב ליבב, ובשבח והודיה לבורא עולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, התרגשות עצומה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תומה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פז ממסכת גיטין. נעשה את השינון והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מה הפירוש כלל במשנתנו? התשובה היא, לרבי יוחנן מוזכר זמן אחד לכולם זהו כלל, ולריש לקיש פירושו, שכתבו אנו פלוני ופלוני, גירשנו נשותינו פלונית ופלונית. שאלה שנייה, מה הדין בכותב כל נכסיו לשני עבדיו? התשובה, קנו כל אחד חצי הנכסים ומשחררים זה את זה. שאלה שלישית, מה הפירוש עד יווני? התשובה, כפי שרשי אומר, שחתימה של ראובן בן יעקב משמעותה שהעד החותם נקרא יעקב והוא בנו של ראובן. שאלה רביעית, כיצד היה רב חותם? התשובה, רב היה מצייר צורה של דג. שאלה חמישית, מה הדין אם יש רווח בין החתימות לגט? התשובה, אם יש בית שורות ריקות הגט פסול, אבל אם מילא את השורות בחתימות עידים אפילו פסולים, הגט כשר. שאלה שישית ואחרונה על דף פז, מה הפירוש גונדלית? התשובה, ששינו העידים את מנהגם וחתמו כחתימה שלמעלה מהם. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף פז ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, א' דראש חודש אדר ב' תשעין עין וו, למד באדר א' תשעין עין וו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, הוא לימוד שני הדפים לפני הדף החותם את מסכת גיטין. דפים פי ח' ופי ט' ממסכת גיטין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף פי ח' עמוד א', מן השורה החמישית, בנקודותיים והמילים, חתמו עדים בראש הדף, מן הצד ומאחריו, בגט פשוט, פסול. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חתמו עדים בראש הדף מן הצד ומאחריו, בגט פשוט, פסול. מקשה הגמרא על דברי משנתנו שפסלה גט כאשר העדים החתומים בו חתמו את שמותיהם בצד הגט. איני, שואלת הגמרא, וכי כך הוא הדין? והרב חתי מן הצד, והרי מצינו שרב חתם מצידו של הגט, אם כן מוכח, שלא כדברי משלטנו שפסלה חתימה מן הצד. תרץ את הגמרא אתם שם, חתימתו של רב הייתה כתובה בשגגו של אותיות שמו היו מכוונים כלפי כתב הגט. ובדרך הזו זה קשר. אף כשהחתימה אינה כתובה בסוף הגט, וזאת משום שגם כך ניכר בוודאי שהחתימה מכוונת כלפי הכתוב בגט. ואמור במשנתנו לפסול, זה כאשר רגלי האותיות פונות אל הגט, ובדרך זו יש מקום לחשוש שמה למעלה מחתימה זו, היה כתוב שטר אחר שעליו חתמו העדים, ולא על הגט. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, אם כך שעל פי מקום החתימה, כשגג חתימתם הוא כלפי הכתב, אכן ניתן לקבוע שחתמו על גט זה שכלפיו חתמו? אלא דקטני, אם כן יהיה קשה הדין הנוסף ששנינו במשנתנו, עקיף, כירב וחיבר ראשו של גט זה בצד ראשו של גט זה, והעדים חתומים באמצע, שניהם פסולים, שני הגיטים פסולים. ואם כשגג החתימה פונה כלפי הגט יש להכשירו, קשה מדוע פסלה המשנה את שני הגיטים, הלא צריך לבדוק ולך זה הימינאיו כלפי כתב, ולהתקשר לראות באיזה מן הגיטים פונה גג חתימת העדים כלפי כתב הגט, וגט זה יהיה קשר, שהרי בוודאי עליו חתמו העדים, שהרי עכשיו הבינה הגמרא שהעדים חתמו ברוחב הגט במקביל לכתיבת הגט. ושיבה הגמרא אתם, דרמלי כעברה. משנתנו מדברת באופן שחתימות העדים מוטלות סקופות לאורך הגט בין שני הגיטין, וראשי השורות של חתימות העדים מחברים בין גט אחד לשני, כמו בריח שעובר לאורך הפתח. נמצא שהחתימות אינן נקראות עם אף אחד מן הגיטין, ומטעם זה נפסלו שני הגיטין. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, יחי, אם משנתנו דיברה באופן שחתימות העדים עומדות סקופות בין הגיטין, ואינן מקבילות להם, כיצד נבאר את הסיפה, דקטני ששנינו בה, אם ראשו, תחילתו של גט זה נתון בצד סופו של גט זה, והעדים חתומים באמצע בין הגיטין, אז הדינו שהעדים נקראים בסופו, הגט שחתימת העדים כתובה בסופו ונקראת ביחד עמו כשר. והיא דרמי כעברה, ואם נאמר שחתימת העדים מוטלת לאורכו של גט כבריח בין הגיטין, אם כן, לאו בהדי אי מקרי ולאו בהדי אי מקרי. לא עם גט זה נקראת החתימה, ולא עם גט השני נקראת החתימה. ומדוע הכשירה המשנה את אחד מן הגיטין? הלו את שני הגיטים הייתה צריכה לפסול. וכיוון שאין להעמיד את דברי המשנה כשחתמו לאורך הגט בין שני הגיטין, אלא לרוחב המגילה ובשווה לכתיבת הגיטין, מתבהר אם כן במשנה שאין להכשיר אף את הגט שגג החתימה פונה לעברו כשהחתימה לא בהמשך לכתיבה. ואם כן שוב קשה כיצד חתם רב מן הצד. מתרץ את הגמרא ואומרת, אלא יש לומר שלעולם אם יחתמו העדים שלא במקום הראוי לכך בסוף הגט, הגט פסול. ורב שחתם מן הצד לא על הגט חתם, אלא בדיסקיה וחתים, על איגרת הזמנה, שהיה סופר בית דינו, כותב איגרת בשמו להזמין אנשים לבוא לפניו לדין, ופעמים היה חותם על האיגרת הזו מן הצד, ובזה אין כל הקפדה על מקום החתימה. ולעיל בדף למדבב עמוד א', מפרש רשי מה זה בדיסקי, איגרות של שאלות ותשובות ואיגרות שלומות. אומרת הגמרא שנינו במשנה גט שכתבו עברית, כתב סופר ועד כשר. מבררת הגמרא את הנאמר במשנה שכתב סופר ועד כשר. האם הכוונה שהסופר רק כתב ועד אחד חתם, או שבנוסף לחתימת העד גם חתם הסופר? אמר רבי ירמי אף שלשון משנתנו נאמר בכתב סופר ועד כשר, מכל מקום אין הכוונה שאנו מכשירים את הגט בחתימת עד אחד ובכתיבת ידו של הסופר, אלא חתם סופר שנינו. כוונת המשנה היא שהסופר חתם על העד ביחד עם עד נוסף, ובאופן זה אנחנו מכשירים את הגט. ובא משנתנו לחדש שאין לנו חוששים שמה הבעל לא אמר שהסופר יחתום, אלא אמר לשני אנשים, אמרו לסופר פלוני שיכתוב את הגט, וכן אמרו לפלוני ולפלוני שיחתמו על הגט, והלכו הם מדעתם ואמרו לסופר שיחתום על הגט עם עד נוסף. והם עשו זאת מכיוון שחששו שמה כשירי הסופר, שאין מחתימים אותו על הגט, יחשוב שאין מקבלים את חתימתו כעד והתבייש. נמצא שהגט בטל משום שלא מינה הבעל את הסופר להיות עד בגט הזה. אמר רב חסדא המני, משנתנו שמכשירה כשחתם הסופר על הגט, והמשנה אינה חוששת שמה השליח הוא זה שמינה את הסופר לחתום מדעתו ולא מרצון הבעל, שיטת רב יוסי, שהוא סובר שמילים אינם מסורים לשליח. כלומר, שליח שנתמנה על ידי הבעל אינו יכול למסור את המינוי שהוא רק דברים באלמה לאדם אחר. ואין אדם רשאי לחתום בגט עד שישמע מפי הבעל בעצמו. לכן, אף אם מינה השליח את הסופר לחתום על הגט בשליחות הבעל, לא מוליל המינוי הזה בכלל. ועל כן, בוודאי לא היה הסופר חותם, אם לא, שמינה הוא הבעל על כך. ולכן, אם במשנה מופיע שכשחתם הסופר הגט כשר, הווה אומר שהסופר נתמנה במיוחד לכך על ידי הבעל. ויהיה הגמרא מעשה שהיה שבו עורר רב ירמיה כשיטתו הלכה למעשה. היא כתובת חתנים, דעתיה לקמי ובאה בפניו דרבי אבאו. דעה וידילי שהיו יודעים ומכירים לתופסה, כתב ידו של הסופר ולחתימת ידה דחת סעדה. וכן הכירו את חתימת ידו של אחד העדים, אבל לא הכירו את חתימת ידו של העד השני שהיה חתום על הכתובה. סבר להכשורה. סבר רבי אבאו להכשיר את הכתובה על פי דברי משנתנו שהכשיר הגט בחתימת עד אחד וכתב סופר. ומכאן שכתיבת הסופר דינה כחתימת עד אחד. אמר לרבי ירמיה לרבי אבאו, חתם סופר שנינו. כמנת משנתנו להכשיר גט שכתבו סופר זה רק שבנוסף לכתיבתו הוא גם חתם על גביו. אבל כתיבת הסופר לחוד אינה כלום לעניין הכשר השטר. ואם כן אין להכשיר בחתימת עד אחד וכתב יד הסופר את הגט הזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כתב חניכתו וחניכתה כשר. מבררת הגמרא את דברי המשנה בעניין כתיבת שם חניכה בגט מתוך דברי הברייתא שלפנינו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, חניכת אבות בגיטין עד 10 דורות. אם אדם כתב בגט ראובן בן פלוני, ואותו פלוני אינו אביו אלא זקן זקנו או למעלה מזה, הגט כשר. ואף שכתב בגט בן פלוני, והפלוני הזה הוא לא בנו, מתייחס הוא על שמו, ואין לנו מדמים דינו של גט זה לדינו של גט ששינה בו את שם האיש או שם האישה, שהגט פסול. שכן, דרך המשפחה להתייחס על שם גדול משפחתם, ובלבד שאותו פלוני שייחסו אינו רחוק ממנו אלא עד 10 דורות ולא יותר. כך גם מפרש המאירי שחניכה פירושו שמכנים עצמם על שם ראש המשפחה, כגון שכל המשפחה מכנים עצמם אבן ראובן או אבן עזרא, ולא קוראים עצמם על שם אביהם מולידם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, דווקא עם אותו גדול שעל שמו ייחסו, רחוק ממנו 3 דורות. באופן זה בלבד הגט כשר. אבל אם גדול המשפחה שעליו ייחסו, רחוק ממנו מכאן, משלושה דורות ואילך, הגט פסול. שהרי כתב בן פלוני והוא אינו אביו ואינו מתייחס על שמו. נמצא שדינו של גט זה כדינו של גט ששינה בו את שם האיש או האישה, שפסלה זאת המשנה לאל בדף פי, עמוד א'. מבררת הגמרא כמן אזלה, כשיטת מי, הדאמר רבי חנינה, כשיטתו של מי נאמרו דברי רבי חנינה שאמר, כתב חניכת אבות בגיטין עד 3 דורות, משיבה הגמרא כמן, כמו מי, כרבי שמעון בן אלעזר, שחולק על דברי תנא קמא בברייתא, וטוען שרק עד 3 דורות אפשר להתייחס על גדול המשפחה ולא מעבר לזה. רב הונא מביא סמך לדברי רבי שמעון בן אלעזר, שיש לייחס את שם האיש או האישה על שם גדול משפחתם, שרחוק מהם עד 3 דורות. אמר רב הונא, מהי קראה, איכן נרמז בפסוק שעד 3 דורות, אדם מתייחס אחר שם אבותיו ולמעלה משלושה דורות אינו מתייחס עוד אחריהם. הדבר הזה רמוז בלשון הפסוק בספר דברים פרק ד' פסוק כ"ה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. הרי שאת הדורות השניים הבנים וכן הדורות השלישיים בני בנים, הכתוב מייחס אל אבותיהם. ואילו את הדורות שלאחר מכן אין הפסוק מייחס על שם אבותיהם, אלא אומר ונושנתם. נמצא שעד 3 דורות בלבד מתייחס האיש אחר אבותיו ולא למעלה מזה. מביאה הגמרא לדרוש את דברי הפסוק בספר דברים פרק ד' פסוק כ"ה שהוזכר, ונקרא אותו בשלימותו, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. אמר רבי יהושע בן לוי, לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה 7 בתי דינים, 7 משפחות של מלכים ממלכי ישראל, עבודה זרה. והגמרא מונה את המשפחות של המלכים הללו ממלכי ישראל, ורשי אומר שלא מנה כאן את משפחות מלכי יהודה משום שהיו בימיהם של מלכי ישראל אילו ונחשבים כבית דין אחד, ובכל אחד מבתי דינים האלו כלול המלך וכל המלכים שקמו מזרו אחריו שהוא ומשפחתו נקראים בית דין אחד. אם כן מונה הגמרא את 7 בתי הדין ממשפחות של מלכי ישראל שעבדו עבודה זרה, ואילו הם יורבם בן נבט משבט אפרים, ועל בית דינו נמנה בנו נדב כאמור בספר מלכים א' פרק ט"ו, בעשה בן אחיה מבית ושבט יששכר, ועל בית דינו נמנה בנו אלה, כאמור בספר מלכים א' פרק ט"ז, ואחיו בן עומרי משבט אפרים, ועל בית דינו נמנים עומרי אביו, ומכיוון שאחיו הרשיע לעשות יותר מכולם, נקראו כל אלו ואביו בכלל על שמו, ויהוא בן נמשי משבט מנשה, ועל בית דינו נמנים בנו יואחז ופקח בן רמליהו, ומנחם בן גדי, ובית דינו כלול פקח יבנו, ואושע בן אלה משבט ראובן, שמלך 18 שנה, הוא היה האחרון למלכי ישראל. ובימיו גלו 10 השבטים. משעה זו החל החורבן, שנאמר בספר ירמיה פרק ט"ו פסוק ט', ומללה יולדת השיבה נפחה נפשה, באה שימשה בעוד יומם בושה וחפירה, ושאריתם לחרב אתן לפני אויביהם נאום השם. וכך מתבאר הפסוק, ומללה שומרון ועשרת השבטים שילדה 7 משפחות לעבודה זרה, היה לה מפח נפש, ובלא זמנה מיירה ליפול, והיא יושבת בגולה בבושה וכלימה. אומר המהר"ל, וצריך ביור מפני מטלה גלותם במניין, 7 בתי דינים של עבודה זרה דווקא, מבאר המהר"ל שעבודה זרה הינה בוודאי 10 מהשם יתברך. וכאשר בית דין עובדים עבודה זרה, בוודאי זו 10 גדולה יותר, ונקרא שיש בעם ישראל צד עבודה זרה, וכל זמן שלא היו 7 בתי דינים שעבדו עבודה זרה, לא הייתה עדיין 10 גמורה מהשם יתברך, כי כל בית דין נקרא צד אחד של עבודה זרה, עד השישי שהוא כנגד 6 צדדים של העולם, מה למטה ו4 רוחות. אבל השביעי כבר אינו נקרא צד עבודה זרה, אלא הוא הכל. דהיינו 6 צדדים והאמצע ביניהם, ובאופן זה זה 10 גמורה מהשם יתברך. ולכן לא חרבה ארץ ישראל, עד אשר עבדו בה 7 בתי דינים עבודה זרה. כאשר היו כאן 7 מחיצות, היו המחיצות מבדילים בין השם יתברך ובין ישראל, וזהו פרישה והבדלה לגמרי בכל מקום, כי 7 הם חוצצים לגמרי. אמר רבא ממהי קרא, אחד מרומז בתורה שהחורבן יהיה לאחר 7 דורות, שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק חפי, כי תוליד בנים ובני בנים, כי תוליד זה דור אחד, בנים 2 דורות, בני עוד 2 דורות, בנים 2 דורות, נמצא סך כולם 7 דורות, וסוף הדבר מפורש בפסוק שלאחריו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות טובי דון מהר מעל הארץ. אמרו לי שאלו, רב כהנה ורב אסי לרב, כתיב בי באושע בן אלה בספר מלכים ב' פרק י"ז פסוק ג', והיה 10 בעיני השם רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. וכתיב, עוד פסוק לגבי אושע בן אלה, עליו עלה של מנסר מלך אשור, והיה לו אושע עבד, והיה שב לו מנחה, ודבר זה פלא. וכי מפני שלא עשה רעה כמלכים שהיו לפניו, לכן דווקא הוא נהנה שבאה הפורנות בימה ויצא לגלות? אמר לו ישיב רב לרב כהנה ולרב אסי, אותן פרדסאות, אותם שומרים, שהושיב יורבם בנבט על הדרכים כדי שלא יעלו בני ישראל שבכל מלכות ישראל לרגל לירושלים, בא אושע וביטלן, ואמר לאיזה מקום שירצו, יעלו, ואף על פי כן לא עלו ישראל לרגל. אמר הקדוש ברוך הוא, מאחר שלא היה כבר מי שמעכב ומוחה בהם שלא יעלו, ובכל זאת מרצונם לא עלו, על כן אותן שנים שלא עלו ישראל לרגל, ילכו בשבי. ונשאלת השאלה, מדוע תלה את הליכתם בגלות באבון זה שאינו אלא ביטול מצוות עשה, ולא תלה את העונש הזה באבון עבודה זרה שהיה מצוי אצלם? אומר הבנייהו בן יהוידע, שהנה בוודאי היה בתוכם כמה צדיקים שלא היו עובדים עבודה זרה, כמו שנאמר בספר מלכים א' פרק י"ט פסוק חי, וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. והיה ראוי שזכותם תגן שלא ילכו בשבייה, כמו שמצינו לגבי סדום, שאם היה נמצא בצדיקים, הייתה זכותם מגנה על הכל, ועל כן תלה אבון הליכתם בשבייה באבון זה, משום שאף הצדיקים שבהם לא עלו לרגל, ומפני כן לא הועילה זכותם. ובאהבת איתן הוא כותב שמצינו עונש חמור זה על ביטול מצוות עשה של עלייה לרגל שמרומז בתורה, שהרי מצוות ראייה כתוב בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ"ד, כי הוריש גויים מפניך והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך 3 פעמים בשנה. ומכאן שאם לא נעלה לרגל, יחמוד. ויהיה הגמרא נדרשה נוספת בעניין גלות השבטים. אמר רב חיסדא, אמר מרוקבה, ואמרי לה ויש אומרים, אמר רב חיסדא, אמר רב ירמיה, דרש מריימר ושאל, מהי דכתיב, מה הפירוש של הפסוק בספר דניאל, פרק ט' פסוק י' ד', וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו את כל מעשיו אשר עשה, ולא שמענו בקולו, וכי משום דצדיק השם אלוקינו מפני כן, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, מיער להביא את הגלות עלינו? אלא, כך היא כוונת הפסוק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שמייר והגלה את גלות צדקיהו בשעה שחרבה ירושלים וגלו כל ישראל, ועדיין גלות יוחניה קיימת, ועדיין היו קיימים בבבל חכמי התורה הגדולים, שרובם גלו עם יהויכין 11 שנה קודם לגלות צדקיהו, דכתיב בי בגלות יוחניה בספר מלכים ב' פרק כ"ד פסוק ט"ז, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושי מלחמה, ואביה מלך בבל, גולה בבלה, בכדי שכשיגלו דורו של צדקיהו לבבל, החרש והמסגר הנמצאים עדיין בבבל, ילמדו אותם תורה. ומבארת הגמרא מדוע נקראו חכמי התורה בכינויים חרש, מסגר ואלף. מפני מה נקראו חרש? משום שבשעה שפותחים, כשאחד פותח בדברי תורה, נעשו הכל כחרשים, הכל שותקים. והערוך כותב חרשים מלשון רוח קדים חרישית, שהרוח החכמה משתקת שער רוחות צוננים. ובשיטת הקודמונים כתבו שמחמת שדבריהם עמוקים ואין השומעים יורדים לסוף דעתם להבין דבריהם, נמצאו השומעים כחרשים שלא שמעו דבר. ובשעה שסוגרים, שוב אין אחרים יכולים לפתוח ולתרץ את קושיותיהם. מסבירה הגמרא מפני מה נקראו מסגר, כיוון שסוגרים שוב אין פותחין, שכל דבר ההלכה שביניהם הוא חתום וסגור, שאין הם יודעים להשיב עליו לשואלים אותם, שוב לא יימצא מי שידע לפתוח דבר ההלכה זה ולהעמיק ולהשיב תשובה עליו. וכמה חכמים היו בין הגולים עם יויכין? אלף. ונחלקו חכמינו בדבר הזה. רבי ברכיה בשם רבי יהודה אמר החרש אלף והמסגר אלף. רבי יוחנן אמר כולם אלף. ככה מחלוקת במדרש רבה על מגילת רות. ורבינו אי גאון זל כתב בתשובה שכשגלה יחוניה עם החרש והמסגר ועם הנביאים שהיו עמהם, כשבאו לנערדה בנו שם בית הכנסת מאפר ואבנים שהביאו עמהם ממקום בית המקדש, שכן כתיב כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, וקראו לאותו בית הכנסת שף יתיב, כלומר שהשכינה נסעה מהמקדש ושכנה במקום ההוא. אולה דורש באופן אחר את דברי הפסוק וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. אולה אמר זוהי הצדקה שעשה הקדוש ברוך הוא שהקדים שתי שנים לבנושנתם, שמייר להביא את החורבן בסוף השנה ה-850, שנתיים לפני הזמן שהיה ראוי להם לגלות, שהיא שנת 852, בכדי שלא יתקיים בהם ונושנתם שעולה בגמטריה 852, שאז היה מתקיים בהם סוף הפסוק כי אבוד תעובדון. וכך הוא חשבון השנים. בניין הבית היה בשנת 480 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ככתוב בספר מלכים א' פרק ו' פסוק א', הבית עמד 400 שנה, הרי בסך הכל 890 שנה. נקה מן הסכום הזה 40 שנה ששעו במדבר, נמצא החשבון 850 שנה משעה שנכנסו לארץ ישראל ועד לחורבן הבית. ועל כך אמר שאילו היו שועים שנתיים נוספות בארץ, היה מתקיים בהם כי אבוד תעובדון. כך מסביר המהרש"א. ובאוצר הגאונים מבואר שהטעם שמנקים את ה-40 שנה ששעו במדבר, זה משום שעזרת משה ונושנתם נאמרה להם בשנת ה-40. לפי דרשת אולי יש ללמוד מה השיעור של המילה מהרה נאמר אחרי ונושנתם. אמר רבך בר יעקב, מתוך שהקדים הקדוש ברוך הוא להגלותם שנתיים קודם שהתקיימו בהם דברי הפסוק ונושנתם בארץ, וכדי שלא יתקיים המשך הפסוק יעבוד תעובדון, שמה מינה למדנו מכך ששיעור זמן מהרה דמרי אלמה של הקדוש ברוך הוא אדון העולם תמני 150 ותרתאו 852 שנה הוא, כפי חשבון הגמטריה של המילה ונושנתם, שהרי הזיר ואמר שאם יחטאו ישראל ויעבדו עבודה זרה יעבדו מהר מארץ ישראל, כי לשון הפסוק העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי יעבוד טובי דון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. נמצא שבהתקיים הנושנתם יתקיים גם מה שנאמר תעובדון מהר, מכאן שמהר של אדון העולם הוא מניין של ונושנתם. שואלים תוספות בדיבור המתחיל שמע מינה, שאף מיום שנכנסו לארץ ישראל ועד שגלו ממנה עברו הרבה שנים כמניין ונושנתם, מכל מקום הרי לא השחיתו מיד בכניסתם לארץ. עוד מקשים התוספות בשם הרב אלחנן, מניין שמערה הוא כמניין ונושנתם, והרי ייתכן שמערה פירושו אחרי ונושנתם. תרצים התוספות שכבר מתחילה עבדו עבודה זרה, שרי פסל מיכה היה עמהם. והחתן סופר על ההגדה של פסח כותב בשם בעל מחצית השקל, בביאור דברי הפיוט אדיר הוא, שהטעם שמחבר הפיוט נקט בנוסח במהרה בימינו בקרוב, זה על פי דברי הגמרא כאן, שמהרה של השם יתברך הוא 852 שנים. ואם כן, לא די שנבקש שיבנה ביתו במהרה, כי לא יהיה זה בקרוב, ועל כן אנחנו מוסיפים לומר בימינו, היינו שיהיה המהרה לפי ימינו שלנו, ואז יהיה זה בקרוב. אמן כן יהי רצון. חיית מורי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פ"ח עמוד ב', משנה ראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף פ"ח עמוד ב'. אומרת המשנה, גט מעושה, גט שנלקח מן הבעל בדרך של כפייה והכרח כדי שיגרש בו את אשתו בישראל, אם דייני ישראל כפו אותו לגרש עד שיתרצה הבעל לכתוב את הגט, הגט כשר וצריך שיתרצה לבסוף כדי לגרש את אשתו ויאמר רוצה אני. בעובדי כוכבים פסול, אם הנסו בית דין של גויים לגרש את אשתו הגט פסול, גם אם לבסוף התרצה לכתוב לגט מחמת האונס. אומרת המשנה, הוא בעובדי כוכבים, ואם לא שמע הבעל בכל בית דין שציוו לגרש את אשתו ורצו בית דין לקוף את הבעל על ידי גויים שייתן לאשתו גט, רשאים הדיינים לעשות כך והגויים חובטין אותו, ואומרים לו הגויים בשעה שמקים אותו, עשה מה שישראל אומרים לך לגרש את אשתך. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף פי חטא עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, גט המעושה בישראל כדין אם כפו את הבעל לכתוב גט לאשתו באותם המקרים שבהם מחויב הפעל על פי דין לגרש את אשתו, ובכלל זה כל הנישואים באיסור כגון אלמנה שנשואה לכהן גדול או גרושה וחלוצה שנשואה לכהן אדיוט, וכן יש אופנים שכופים את הבעל לגרש את אשתו מחמת טענת האישה ולא מחמת האיסור, כגון מוקי שכין וכדומה, הגט כשר. אבל אם כפו בית דין והנשוא לכתוב גט ולגרש בו את אשתו שלא כדין, במקום שאינו מחויב לגרשה על פי הדין, פסול, ואין האישה מותרת להינשא על ידי גט זה, ומכל מקום פוסל הגט את האישה מלהינשא לכהן, וזאת משום ריח הגט. כאמור במסכת יבמות דף נ"ב עמוד א', האומר לאשתו הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם, אף על פי שאין זה גט, הרי זה פוסל אותה לכהונה, שנאמר ואישה גרושה מאישה, שאפילו לא יתגרשה אלא מאישה, לא ייקחו, וזהו ריח הגט הפוסל לכהונה. ודבר זה הוא בכלל המצוות היתירות שנאמרו בכהונה. כך למדנו גם לעיל בדף פי ג' עמוד ב'. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובעובדי כוכבים, אם כפו עובדי כוכבים לגרש את אשתו כדין, באותם המקרים בהם על פי דין מחויבו לגרש את אשתו, הגט פסול ואין האישה יכולה להינשא לאיש אחר על פיו, ומכל מקום פוסלו את האישה מלהינשא לכהן. ואילו אם כפו עובדי כוכבים לגרש את אשתו שלא כדין, במקרה שאינו מחויב מן הדין לגרש את אשתו, אפילו ריח הגט אין בו בגט, ולפיכך אם ימות בעלה רשאיתי להינשא לכהן. בקשה הגמרא על הדין שאמר שמואל, שכשעובדי כוכבים כפו במקום שמן הדין חייב הבעל לגרש, הגט פסול ופוסל. שואלת הגמרא, מה נפשך? מהי דעתך בדבר הזה? אי עובדי כוכבים בני עיסויי נינו, אם יש בכוחם של עובדי כוכבים לכפות את הבעל לעשות את הדין המוטל עליו, אם כן מדוע אמרת שאיני מגורשת ולא לדבריך, התקשור אינה מלהתקשר. צריך הגט להיות קשר גם בכדי שתוכל להינשא על פיו, כמו בגט שכפו דייני ישראל על הבעל. אילו בני עיסויי נינו, ואם לדעתך אין בכוח עובדי כוכבים לכוף את הבעל לעשות את הדין המוטל עליו, אם כן מפסלו לפסול, גם לפוסלה מן הכהונה לא יועיל הגט הזה. ואין זה כגט שכפו עליו בית דין שלא כדין, שהרי בית דין רשאים לקוף, אלא שבדין הזה הם טעו וכפו שלא כדין, לכן לחומר מצוות כהונה ראוי לחוש לריח הגט. מה שאין כן לגבי אקום, שלפי צד זה של הספק אין הם רשאים לקוף את ישראל, ועוד שכפו שלא כדין, אין לחשוש למעשה הם כלל, וגם שלא יהיה כאן ריח הגט. מתרץ את הגמרא, אמר רב משרשי, הדבר תורה מדין התורה גט מעושה בעובדי כוכבים, גט שעובדי כוכבים הוציאו בכפייה מן הבעל כשר, מפני שיש בכוחם של עובדי כוכבים לקוף את ישראל לקיים את הדין. ומה הטעם? אמרו פסול? למה חכמים אמרו שהגט פסול ואינה יכולה אישה להינשא על ידו לאיש אחר? בכדי שלא תהיה כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה בעובד כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה, שלא תלך כל אישה שרצונה להתגרש מבעלה ותזכור עובד כוכבים אלים שיכריח ויאנוס את בעלה לתת לגט. לכן אמרו חכמים שאם עובדי כוכבים כפו לתת גט, איני מגורשת בגט הזה. דוחה הגמרא את תירוצו של רב משרשיה ואומרת, יחי, אם כך הוא הדין שמן התורה עובדי כוכבים יכולים לקוף את ישראל לגרש, מדוע במקרה שכפו שלא כדין, שאין הבעל מאותם שמחויבים לגרש את נשותיהם על פי דין, אמרת שאפילו ריח הגט אין בו ומותרת היא להינשא לכהונה, ונהבי שיהיה דינו שלא כדין כישראל, כדינו של גט שטעו בית דין בהוראתם, הכריחו אותו לגרש במקום שאין הוא מחויב לגרש מן הדין, ומפסל נמי להפסול ויפסול אותה הגט מלהינשא לכהן, שהרי מן התורה כפיית עובדי כוכבים כן מועילה. ואם כן, כמו שבישראל כפייה שלא כדין פוסלת לכהונה, כמו כן בכפיית עובדי כוכבים תיפסל על ידי הגט לכהן. אלא אומרת הגמרא, עד רב משרשיה, שאמר שמן התורה רשאים עובדי כוכבים לקוף את ישראל לגרש, בדותא היא, טעות הדבר, שבוודאי אין עובדי כוכבים יכולים לקוף ישראל לקיים את חובתו. אלא אומרת הגמרא, יש לתרץ את דברי שמואל שהורה לפסול גט שנעשה בכפייה על ידי עובדי כוכבים, ומצד שני פסל את האישה מן הכהונה על ידי הגט הזה, צריך לפרש את דבריו באופן אחר. וטעם המאי, ומפני מה גזרו חכמים שאם כפו עובדי כוכבים לגרש שתיפסל לכהונה בגט הזה, אף שאין בכוחם לכפות את ישראל? מבארת הגמרא, כדין של עובדי כוכבים בכדין דה ישראל מחלף. יכולים לטעות ולהחליף בין דינו של גט שנכפה על הבעל כדין על ידי בית דין של ישראל, לבין דינו של גט שנכפה על הבעל כדין על ידי עובדי כוכבים. יטעו ויאמרו שכשם שהגט של עובדי כוכבים אינו גט על אף שמן הדין מחויב הוא לגרשה, כך גם דינו של גט מעושה שנעשה בכפייה על ידי בית דין של ישראל שאין הוא גט, וטעותי בידם שהרי בית דין רשאים לקוף. מן הטעם הזה, על אף שמן התורה גט בכפיית עובדי כוכבים אינו גט כלל, גזרו חכמים שיפסול אותה מן הכהונה, ומעטה לא יקלו בגט של ישראל. אבל בכפיית עובדי כוכבים לגרש במקום שאין הבעל מחויב מן הדין לגרש, אין מקום לחשוש. מדוע? כי שלא כדין של עובדי כוכבים בכדין ישראל לא מחלף. לא יבואו להחליף בכפיית בית דין של ישראל במקום שעל פי דין מחויב הבעל לגרש, שהרי בית דין של ישראל כפו במקום שהוא חייב לגרש את אשתו מן הדין, מה שאין כן בגט זה של עובדי כוכבים. ולפיכך לא גזרו חכמים על גט שניתן בכפיית עובדי כוכבים שלא כדין, שיפסול את האישה מן הכהונה, שהרי לא יבואו לטעות ולדמות את שני הגיטין הללו זה לזה. אם תאמר, שואל רשי, נגזור שמה יתחלף דינו של גט שנכפה שלא כדין על ידי ישראל בגט שניתן בכפייה שלא כדין על ידי עובדי כוכבים, ויאמרו, כשם שגט של עובדי כוכבים אינו פוסל מן הכהונה, כך גם גט של ישראל לא יפסול מן הכהונה, אף שבאמת גט של ישראל פוסל, אף שלא היה מחויב בדבר מן הדין. אומר רשי, יש לומר שהרי לא החמרנו בכפיית גט כדין על ידי אקום, אלא מחמת גזירה. נמצא שאם נגזור גם גט של עובדי כוכבים שלא כדין, הרי זו גזירה לגזירה. הכלל קובע שאין גוזרים גזירה לגזירה. מבררת עכשיו הגמרא, האם בית דין שאינם סמוכים רשאים לקוף ולחייב את הבעל לתת גט. אביי אשכחי, אביי פגש את רבי יוסף דייטיב שישב וכמעשה הגיטי ומכריח את האיש לגרש את אשתו כדין. אמר לי, אומר לו אביי לרב יוסף, הענן אדיוטות ענן, הרי אנחנו איננו דיינים סמוכים, שהרי אין סמיכה בחוץ לארץ ואין דיינים מומחים אלא אותם שנסמכו. ותעניה, שנינו בברייתא, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגור היערות, הסיפות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם שהם דנים כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, אין אתה רשאי להיזקק להם ולהביא את דינך בפניהם שיפסקו בו, שנאמר בספר שמות פרק רפא פסוק א', ואילה המשפטים אשר תשים לפניהם. מכאן דרשו שמצווים אנו להביא את הדין לפניהם, לפני זקני ישראל, ולא לפני עובדי כוכבים. והתשבץ כותב שאפילו לדון עם האקום בערכאות שלהם אסור, כי נאמר בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. עוד דרשו מכאן, אומרת הגמרא, דבר אחר אשר תשים לפניהם, לפני 70 עסקנים שעלו עם משה להר סיני, והם מומחים היו, ולא לפני דיינים, אדיוטות שאינם סמוכים. מהדרשה הזו למדנו, שאין לנו בני בבל רשאים לדון ולכפות את האיש לגרש את אשתו, שהרי אין לנו סמוכים. אם כך שואל הבית את רבו רבי יוסף, איך אתה כופה את הבעל לתת גט לאשתו? אמר לה, ישיב לו רבי יוסף לאביי, ענן, שליחותי הוא כאב דינן, אנחנו עושים את שליחותם של בני ארץ ישראל שנתנו לנו רשות לדון בכפיית גט מדדעה וההודעות והלוואות, כשם שאנו דנים בדיני ממונות כהודעות והלוואות. כמבואר במסכת סנהדרין בתחילת המסכת דף ב' עמוד ב', שמן הדין גם בהודעות והלוואות צריכים דיינים מומחים. הקלו בזה, בכדי שלא תינול דלת בפני לווים שהמלווה לא ירצה להלוות, אם לא יהיו מצויים לו דיינים לדון בדינו, אם יכפור הלווה במלווה. מקשה הגמרא, אם כך הוא הדין שיכולים אנו לדון בדבר, אף שאין לנו סמוכים מחמת שאנו עושים את שליחותם של בני ארץ ישראל, שנתנו לנו רשות לדון, יחי אם כן, דיני גזילות וחבלות נמי, גם יוכלו לדון בבבל בדיני גזילות ובדיני חבלות מכוח רשותם של בני ארץ ישראל. מדוע המשנה במסכת סנהדרין מבארת שאין דנים בהם אלא בשלושה מומחים, ולדבריך מדוע אין לנו רשאים לדון בהם? מתרצת הגמרא, כי אבדינן שליחותי הוא, איכן נתנו לנו רשות לדון דווקא במילתא דשכיחא, בדבר שהוא מצוי כענייני הלוואה, שילבה פלוני לפלוני בפני עדים, והלווה כופר בחוב, וגם בענייני גיטין שמצויים. אבל במילתא דלא שכיחא, בדברים שאינם מצויים כגון גזלות וחבלות, לא אבדינן שליחותי הוא, לא נתנו לנו רשות ואין לנו שלוחיהם לדון בדבר. והנה הגענו למשנה השנייה בדף פי ח' עמוד ב'. וערת המשנה את דין האישה שיצא עליה כל בעיר שהיא מקודשת או מגורשת. אומרת המשנה, יצא שמה בעיר, אם יצא כל בעיר על אישה פנויה שהיא מקודשת, דהיינו שאמרו פלונית נתקדשה היום לפלוני, הרי זו מקודשת, חוששים לכל הזה שהיא אכן מקודשת ואסורה להינשא לאחר, בלא שתקבל גט מאותו פלוני. וכן אם יצא כל על אישה נשואה שמגורשת היא, שאמרו פלונית נתגרשה היום מפלוני, הרי זו מגורשת, ואומרת, ואין הכוונה שתהיה מותרת לשוק בלא גט אחר, שהרי לא סומכים על הכל להתיר אשת איש לאלמה, אלא חוששים לזה הכל לחומרה, שאם יש את כהן, אסורה להישב או תחתיו מחמת איסור גרושה לכהן, אלא יוציאנה בגט אחר. והמשנה מקבילה את הדין האמור, ומה שנתבהר שחוששים לכל שיצא בעיר לעניין קידושין, או לעניין גירושין, זה בלבד שלא יהיה שם, עם הכל, המטלה, טעם כלשהו השובר את כוח הכל, והוא הנקרא שוברו של כל. אבל אם יש שם דבר שיש בו כדי לשבור את הכל, לא חוששים לאותו הכל. מבארת המשנה, איזו ימטלה שמבטלת את כוח הכל בגירושין או בקידושין, אז לעניין גירושין כגון שיצא כל בעיר שגירש איש פלוני את אשתו על תנאי, ולעניין קידושין כגון שיצא כל בעיר שאיש פלוני זרק לה לאישה הפנויה את קידושיה, ומאות הקידושין נפלו במקום שהוא ספק קרוב לה והיא מקודשת, ספק קרוב לו והיא אינה מקודשת. זוהי המטלה המבטלת את הכל, שהתנאי הוא שוברו של כל הגירושין, כיוון שיש לומר שמה לא נתקיים התנאי ואינה מגורשת. ולגבי ספק קרוב לה, ספק קרוב לו, זה שוברו של כל הקידושין, כיוון שיש לומר שהוא קרוב לו ואינה מקודשת. באופנים אלו וכן להפך, שיצא כל שקידשה על תנאי או ש... זרק לגיטה ספק קרוב לה, ספק קרוב לא, אין חוששים לאותו הכל. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף פיחת עמוד ב' וחיית לנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מקשה הגמרה על הדין המבואר במשנה, שכשיצא כל על אשת כהן שנתגרשה, חוששים לאותו הכל ואסורה לבעלה. שואלת הגמרה, ואסרינן לאגברה, וכי על סמך כל זה אנו אוסרים אישה לבעלה? ואמר רבשי, כל קלה דבטר נישואין לא חיישינן לה, כל היוצא על אישה לאחר נישואיה אין חוששים לו, כגון אישה שניסית לכהן, ואחר כך יצא עליה כל שהייתה גרושה או זונה ואסורה לו, אין חוששים לכל הזה, ואין מוציאים אותה ממנו בלא עדים שמעידים על כך. גם כאן, כשיצא עליה כל שנתגרשה, הרי היא נשואה ועומדת קודם שיצא הכל. מדוע שנינו במשנה שחוששים לכל הזה ואסורה לבעלה? מתרץ את הגמרא חיכה אמר כך כוונת המשנה לומר, יצא שמה בעיר, יצא על אישה פנויה כל בעיר שהיא מקודשת לאיש פלוני, הרי זו מקודשת לו ואסורה להינסה לאיש אחר עד שתקבל גט מאותו פלוני. אבל אם יצא על אישה כל מקודשת שנתקדשה לפלוני, ולאחר מכן יצא עליה כל מגורשת שגרשה אותו פלוני שיצא עליה כל בתחילה שנתקדשה לו, הרי זו מגורשת ומותרת להינסה לכל העולם. מה הייתה, מה מבארת הגמרא, מה הטעם? משום שזהו כל ושוברו עמו. יחד עם הכל שנתקדשה לפלוני, יצא כל שנתגרשה ממנו, והוא שובר את הכל שנתקדשה לו ומתירה. דנה הגמרא באישה פנויה שיצא עליה כל שזינתה, האם היא מותרת לכהן? אמר רבה, אישה פנויה שיצא עליה שם מזנה בעיר שזינתה לגוי או לעבד שפוסלים אותה מן הכהונה, אין חוששים לה לאוסרה להינסה לכהן. מה היא טעמה? פריצותה באלמה ודחזו לה. יש להתלות שלא ראו שזינתה, אלא שראו אותה נוהגת במנהגי פריצות, כגון ששיחקה עמו בשוק, או שמייך לבן דדיה. אומר החתם סופר שכיוון שיצא רק כל שזינתה, דרך בני אדם לחנות מעשים אלו בשם זנות. מבארת הגמרא שדינו של רבה שאם נהגה במנהגי פריצות, אין אוסרים אותה להינשא לכהן כתנאי. זה שנוי במחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, אישה שאכלה בשוק, או שגרגרה, הלכה נטוית גרון בשוק, או שהעניקה את בנה בשוק, בכולן רבי מאיר אומר תיצא מבעלה הכהן, משום שחוששים שזינתה. רבי עקיבא אומר, אינה נאסרת על בעלה הכהן, אלא משיסעו ויתנו בה מוזרות בלבנה. נשים הטובות בשוק, לאור הלבנה, שכשעושות זאת, דרכן לשוחח שיחות בתהילות, ולדבר על החשודות בזנות שמצויות בעיר. אמר לו רבי יוחנן בן אורי לרבי עקיבא, אם כן שאתה חושש על דברי הנשים הללו, נמצא שלא הנחת בת לאברהם אבינו, לא הנחת בת ישראל שיושבת תחת בעלה הכהן, שכן יש הרבה אויבים שמוציאים קול על אדם, גם ברמז מועט, ללא כל סיבה. ועוד, שהרי התורה אמרה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', לעניין גירושין כי מצבה ערוות דבר, וכתב לספר קריטות. ולהלן בהמשך, הוא אומר הפסוק, לעניין העדות, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, ודורשים בגזרה שבת דבר דבר. מה להלן מדובר שהדבר ברור לנו על פי עדים, ורק אז מתקבלת עדותם? אף כאן בגירושין צריך שיהיה הדבר ברור לנו על פי עדים שזינתה, ולא על פי נשים הטובות בשוק. ולכן יקשו על רבי עקיבא מדוע הוא סומך עליהם. מביאה הגמרא ברייתא המונה כמה אופנים שאין חוששים בהם לכל, משום שהכל בא להוציא ממה שהוחזק לנו קודם שיצא הכל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, באילו אין חוששים לכל היוצא. א', יצא על אישה בתולה כל בעיר שהיא בעולה, אין חוששים לה לאוסרה לכהן גדול, ויש לתלות שראו בה רק מנהג פריצות. ב', יצא כל בעיר על אישה שהיא בחזקת פנויה שהיא נשואה לפלוני מזה כמה ימים, אין חוששים לה לאוסרה לכל העולם. ג', גם אם יצא כל בעיר על אישה שהיא בחזקת פנויה שהיא ארוסה, מקודשת לפלוני מזה כמה ימים, אין חוששים לה לאוסרה לכל העולם. משום שהיה אפשר לומר שדווקא כשיצא עליה כל שהיא נשואה לא חוששים לו, משום שאם אמת היה הדבר היה מתפרסם, אבל ביצא עליה כל שהיא ארוסה שאין הדבר מתפרסם כל כך, היינו חושבים שחוששים לכל כזה, לכן משמיע לנו הברייתא, שגם לכל של אירוסין לא חוששים, כך תוספות בדיבור המתחיל ארוסה. הדבר הרביעי, יצא כל בעיר על אישה פנויה שנתקדשה היום שלא לפלוני, ולא אמרו נתקדשה לפלוני אלא נתקדשה סתם, אין חוששים לה שכן אם אמת הדבר, היו יודעים ואומרים למי נתקדשה. הדבר החמישי, יצא כל בעיר שנתקדשה היום בעיר אחרת, אין חוששים לה. הדבר השישי, יצא על אישה כלשהי ממזרת ואסורה להינשא לישראל, אין חוששים לה. הדבר השביעי, יצא כל בעיר על אישה מוחזקת כישראלית שהיא שפחה כנענית האסורה להינשא לישראל בן חורין, אין חוששים לה. הדבר השמיני, יצא כל בעיר שהקדיש פלוני את נכסיו או שהפקיר פלוני את נכסיו, אין חוששים להם לאסור את הנכסים עליו כהקדש ולהתירן לאחרים כהפקר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, יצא שמה בעיר שהיא מקודשת, הרי זו מקודשת. אמרו למה ששנינו במשנה שחוששים לכל הקידושין ואוסרים אותה להינשא לכל העולם, לא מדובר ששמעו רק כל עברה, כל שמועה בעיר, אלא כדי שיהיו עדים שראו בבית האישה נרות דולקות ומיטות מוצאות כדרך שעושות המתקדשות בביתן. ובני אדם נכנסים לבית ויוצאים ממנו ואומרים פלונית מתקדשת היום, רק אז חוששים לאותו הכל. מעל כך הגמרא, וכי אם אמרו בני אדם פלונית מתקדשת בלשון עתיד, נחוש לאותם קידושין ודילמה לא יקדשה, הרי שמה לבסוף לא נתקדשה ומדוע תיאסר על כל העולם. מבארת הגמרא, אל תאמר בדברי אולה פלונית מתקדשת היום, אלא אם תאמר פלונית נתקדשה היום בלשון עבר. שבאופן זה שיצא כל שנתקדשה היום, חששו חכמים לכל הזה ואסרו על להינשא לכל העולם, כדי שלא יאמרו שבית דין מסיעים אשת איש. וכדברי אולה שנינו גם בברייתא, וכן תני לוי גם שנה לוי בברייתא שלו, מה ששנינו שחוששים לכל קידושין, לא שישמעו כל עברה, ישמעו כל שמועה שפלונית נתקדשה היום, אלא כדי שיהיו עדים שראו נרות דולקות ומיטות מוצאות ונשים טובות בגדים לאור הנר, ושמחות לה, ואומרות פלונית מתקדשת היום. תמאה הגמרא, וכי אם אמרו פלונית מתקדשת נחוש לאותם קידושין, ודילמה לא יקדשה, והרי שמה לבסוף לא נתקדשה. וערת הגמרא, אמר אף פאפה, אל תאמר בדברי הברייתא שאמרו פלונית מתקדשת היום, אלא אם הפלונית נתקדשה היום בלשון עבר. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא ששמעו כל עברה בעיר שפלונית מתקדשה היום, אלא כדי שיהיו נרות דולקות ומיטות מוצאות, ובני אדם נכנסים לביתה ויוצאים ממנו, אמרו דבר, אם כשיצאו משם אמרו אותם בני אדם שפלונית נתקדשה היום, זהו קול של קידושין ששנינו במשנה לחשוש לו, ואסורה להינשא לכל העולם. אבל אם לא אמרו דבר זה, זהו האמתלה ששנינו במשנה שהיא שוברת הכל ואין חוששים לו. שואלת הגמרא, אם לא אמרו דבר וכי זו המטלה המבטלת את הכל? והלא אמרו ולא כלום, ואם כן אין כאן לא קול ולא המטלה. בשיבה הגמרא, רבי יוחנן בא להפוקי, בא להוציא מדי רבא בר אבונה, דאמר, המטלה שאמרו במשנה שמבטלת את הכל, כגון שאמרו שזרק לקידושי הספק קרוב לא, ספק קרוב לה. אפילו אם לא יצא המטלה ביחד עם הכל, אלא מכאן ועד 10 ימים לאחר שיצא הכל, גם זו מבטלת את הכל. כמה שמלן משמיע לנו רבי יוחנן, שאין המטלה מבטל את הכל, אלא אם יצא אימו. וכך הוא פירוש דברי רבי יוחנן. לא אמרו כל גמור, אלא כל ושוברו אימו, ודאביה המטלה. אמרו כל גמור בלא שוברו, לא אביה המטלה לאחר זמן, ויש לחשוש לאותו הכל. מבארת הגמרא אופן נוסף שחוששים לכל היוצא, אפילו כשאין רגליים לדבר, כמו נרות דולקות ומיטות מוצאות. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אמר אבונה, אמר רב, לא ששמעו כל עברה בלבד, כל שמועה בלבד, אלא כדי שיאמרו פלוני מאיכן שמע שפלונית נתקדשה, מפלוני ופלוני שמע זאת מפלוני. ובודקים והולכים עד שמגיעים לדבר הברור, עד שיגיעו לאותם שניים הראשונים שראו בעצמם את הקידושין. מקשה הגמרא, אם נגיע עד לדבר הברור לאותן אילו שראו את הקידושין, אם כן הרי אבי עדות מעליית ההוא, זוהי עדות מעולה ואסורה היא על כל העולם מעיקר הדין, ואין זה כל בעל מה שחוששים לו רק מחמת חומרה דרבנן. מתרצת הגמרא ואומרת, אלא כי עתה כשהגיע רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי אבא, אמר רבונה אמר רב, שאמר בשמו של רבונה שאמר בשמו של רב, לא ששמעו כל עברה, אלא כדי שיאמרו פלוני מאיכן שמע מפלוני, ופלוני שמע מפלוני עד לשניים הראשונים שראו את הקידושין, והלכו להם עדים אלו למדינת הים, והם אינם מצויים כעת בפנינו להעיד על הקידושין. משמיע לנו רב שחוששים לכל היוצא על ידי עד מפי עד, אף שאין כאן עדות גמורה. דנה הגמרא אם יש אופנים שמבטלים את הקול היוצא. אמר לאביי לרב יוסף, באופן שחששנו לכל היוצא כדברי רב שאמרו פלוני שמע מפלוני והלכו הראשונים למדינת הים ועכשיו חזרו העדים ממדינת הים ואמרו לא היו דברים מעולם, מבטלין אנקלה, אם בית דין מבטלים את הקול ומתירים אותה להינשא לכל העולם, או לא מבטלין אנקלה אחר שכבר יצא ואסרנוע. אמר להשיב לו רב יוסף, מדאמר הפריזדה שאין בית דין חוששים לכל היוצא עד שישמעו אותו מפי הקשרים לעדות, שמאמינה יש להוכיח מדבריו, מבטלין אנקלה, מבטלים את הקול, שכשם שהקלו חכמים בעניין הקול לא לחשוש לו, אלא כשיוצא מפי הקשרים לעדות, הוא הדין אין לחשוש לו כשבאו הם והכחישו את הדברים. אמר לאביי לרבי יוסף, עד הרבה, מדאמר אף שישת לא כמו רב חיסדא, אלא אפילו כשיוצא הקול מפי נשים הפסולות לעדות, אבי קול, שמאמינה יש להוכיח מדבריו, לא מבטלין אנקלה, שהרי החמירו לחשוש לקול, אפילו מפי הפסולים לעדות. והוא הדין שאין מבטלים את הכל. אמר להשיב לו רבי יוסף לאביי, אכן, התרוות הנינו, דין זה, אם הם מבטלים את הכל כשבאו והכחישו, תלוי במנהג המקומות. בסורה מבטלי קלה, נהגו בית דין לבטל את הכל, בנערדה לא מבטלי קלה, נהגו שלא לבטל את הכל. מביאה הגמרא מעשה בעניין המטלה האמורה במשנה. היא הייתה אישה פנויה דנפה קלה קלה דהיקצ'ה לבר בי רב. יצא עליה כל שנתקצ'ה לאחד מבני הישיבה. את יהיה רב חמה לאבוה, הביא רב חמה את אביה של אישה זו לפניו, אמר לי, שאל אותו, אימא לי, איכי אבא העובדה, ספר לי כיצד היה מעשה הקידושין שממנו יצא כל זה, אמר לו, ענה, אביא אישה זו לרב חמה, על תנאי קדיש עדעת עדלו עזי לבי חוזאי, אותו אדם קידש את ביתי על מנת שהוא לא ילך למקום שנקרא בי חוזאי, והוא לא קיים את התנאי, ואז על והלך לאותו מקום, וממילא בטלו הקידושין. אמר לי רב חמה, להביא האישה, כיוון דבעידנה דאווי קלה, לא אווי אמתלה, כיוון שבזמן שיצא עליה הכל שנתקצ'ה לא יצא עמו אמתלה זו שהקידושין היו על תנאי, אלא רק עכשיו נודע שכך היה, לב כל כמינך דמחזקת אמתלה. אין כוח בידך להחזיק בידינו אמתלה זו ולבטל את הכל, אלא חוששים לכל הזה, ואסורה היא להינשא לאחר בלא גט ממנו. כעת מביאה הגמרא כמה מעשים שביטלו בהם את כל הקידושין. היא הייתה אישה פנויה דנפה קלה קלה דהיקצ'ה בעציפה דתוכלה. יצא עליה כל שנתקדשה לפלוני ושאותו פלוני קידשה על ידי שנתן לה גרעיני תמרים שלא נתבשלו כל צורכן ודבוק בהם קצת מן הפרי. בעינה דווי שיפי, על שפת המעיין של יד מקום שנקרא בי שיפי, שלחר אבידי ברבין את השאלה הזו לקמי דה אביי, לפני אביי, כי אי גבנה מהי באופן זה אם חוששים לאותו הכל או לא. אמר להשיב לו אביי, אפילו למען דה אמר לא מבטלין הנקלה, באה מבטלין הנקלה. במקרה הזה כולם מודים שעל בי דין לבטל את הכל, שהרי אף כשיתירוה להינשא לאחר, לא יאמרו שיתירו אשת איש לשוק. מאמר אמרי, יאמרו האנשים, עיינו באו רבנן בקידושיה, חכמים חקרו בדבר שנתקדשה בו ולא אבו בהו, ומצאו שלא היה בו אפילו שווה פרוטה ולא חלו קידושי הראשון כלל, ולכן התירוה להינשא לאחר. מעשה נוסף, היא הייתה אישה פנויה, דנפה קלה קלה דהיקצ'ה לאחד מבני פלניה. יצא עליה כל שנתקדשה לאחד מבניו של פלוני ולא היו אומרים, לאיזה מהם? אמר רבא, אפילו למאן דאמר לא מבטלין אנקלה, מכל מקום בהא במקרה האמור, אפילו הוא יודע, מבטלין אנקלה. מאמר אמרי, יאמרו האנשים, עיינו באו רבנן בקידושי, חכמים עיינו ובדקו את הקידושין, ומצאו שקידושי קטן אבו, שהמקדש היה קטן ואינם קידושין, והיא פנויה. ועוד מעשה, היא הייתה אישה פנויה דנפה קלה, קלה דהיקצ'ה יצאה עליה כל שנתקדשה לאחד, שהיו מכירים בו על פי מאסף שהוא קטן בשנים, הנראה כגדול, שהיה גופו ארוך כאדם גדול. ונסתפקו האם לחשוש לקול הזה להצריכה ממנו גט, כיוון שהיה נראה כגדול. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אבא עובדה כבר היה מעשה כאין זה שבא לפני חכמים, ואמרו שאין לחשוש לכל זה כיוון שעדיין לא הגיע לחוכמה, הנקראת פלגות ראובן, כפי שנאמר בספר שופטים פרק אי פצוק תזיין, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, דרשו חכמים שרק גדולים בשנים יש להם חקרי לב, דהיינו חוכמה, וזה אף שנראה גדול בגופו, ניכרו במעשה שאין לו חוכמה, אלא הוא קטן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שחוששים לכל ובלבד שלא תהיה שם המטלה שוברת את הכל. אמר רבא ברבונה, המטלה שאמרו שהיא שוברת את הכל היא אפילו אם לא נאמרה יחד עם הכל אלא מכאן ועד 10 ימים אחר שיצא הכל. הלכה נוספת בעניין המטלה, רב סביד אמר במקום המטלה, אף אם אין לנו המטלה גמורה, אלא יש מקום ופתח לחשוש מחמתו שמה יש המטלה על אותו הכל, חוששים להמטלה, לומר שמה אכן יש לאותו כל המטלה המבטלת אותו, ואין לחשוש לאותו הכל. שואלת הגמרא, הייתי וירב פאפה לרב סביד, הרי שנינו במשנה ובלבד שלא תהיה שם המטלה, הרי שצריך שתהיה עם הכל המטלה ממש, ולא די בכך שיהיה פתח להמטלה. בתרצת הגמרא אמר להישיב רב סביד, במקום המטלה כאמר, גם במשנה הכוונה ובלבד שלא תהיה שם, פתח לומר המטלה ולא המטלה ממש. מקשה הגמרא אמר לרב כהנא לרב פאפה, ואת תתה שאינך מדייק מהמשנה שלא כדבריי, לא תסברה, אינך סובר שאף אם יש רק מקום ופתח להמטלה, די בכך כדי לבטל את הכל? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת יבמות דף צדי ב' עמוד א', אישה שהלך בעלה למדינת הים ובא עד אחד ועיד שמת בעלה והתירו הבית דין להינשא, כדי שלא תתאגן, לא תישאר עגונה, והלכה ונתקדשה לאדם אחר ואחר כך בא בעלה הראשון, מותרת לחזור לו ואינה צריכה גט מן השני. ומדוע לא חששו חכמים שיאמרו אנשים, גרשה הראשון וקידשה השני ועכשיו מתירים אשת איש בלא גט? לאו משום דאמרינן על תנאי קדיש. האם זה לא בגלל הטעם שיש כאן מקום ופתח להמטלה שיאמרו ודאי הראשון כשיצא למדינת הים נתן לגט שתתגרש בו, אם הוא לא ישוב? והשני, אף הוא קידש על תנאי שאם ישוב הראשון יתבטלו קידושיו. אם כך הרי כדברי רב זביד שבמקום המטלה אכן חוששים להמטלה, מתרצת הגמרא שייני אטעם דעתי בעל וכמערר, שונה הוא הדין שם שאין זה משום המטלה אלא משום שהבעל בא בעצמו ועומד לפנינו ויאמרו שמעולם לא גירשה בעלה אלא סבורה הייתה שמת, ועכשיו שבא בעלה אין קידושי השני קידושין ואינה צריכה ממנו גט. מקשה הגמרא, יחי אם כדבריך שאנשים אינם סבורים שגירשה הראשון וקידשה השני על תנאי, אלא הם סבורים האנשים שמעולם לא גירשה ואין קידושי השני קידושין? אם כן, גם באופן שהלכה אישה זו וניסית לשני נמי, גם אז יש לנו להתירה לשוב לבעלה הראשון אם חזר ממדינת הים, זאת כיוון שאין נשואי השני כלום. למה שנינו במשנה במסכת יבמות דף פז עמוד ב' שאם כבר ניסית לשני צריכה גט משניהם ואסורה לחזור לראשון? אלא ודאי הטעמו משום שמה יאמרו שגרשה הראשון וניסית לשני, ולכן אם רק נתקדשה לשני חוזרת לראשון, כי יאמרו שקידשה השני על תנאי. אבל אם כבר ניסית לשני אסורה לחזור לראשון, כדי שלא יאמרו התירו אשת איש בלא גט, שהרי בנישואין לא שייך לומר שנשאה השני על תנאי. מתרצת הגמרא, לעולם יאמרו שמעולם לא גרשה הראשון ואין קידושי השני כלום. טעם החילוק בין התקדשה לבין ניסית, שבניסית כיוון דעבדה איסורה עשתה איסור בכך שניסית לאחר בלא שביררה היטב קודם לכן, שאכן מת בעלה כדברי העד אחד, כנסו הרבנן שלא תחזור לבעלה. אבל אם רק נתקדשה לשני, דלא עבדה איסורה, כיוון שלא עשתה איסור בכך, לא כנסו הרבנן שלא תשוב לבעלה הראשון. חוזרת הגמרא לדיני קול, אמר רבשי, כל קלה דלא יתחזק בבית דינה לאו קלה, וכל קול שלא הוחזק בבית הדין שאינו אלא קול עברה בהלמה, אין חוששים לקול הזה, אלא אם כן ביררו בית דין שפלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני, והלכו העדים הראשונים שראו את הקידושין למדינת הים, כמו שלמדנו לאל בדף פיתת עמוד א'. ועוד אמר רבשי, כל קלה דבטר נישואין לא חיישין עלי, כל קול שיצא על אישה לאחר נישואיה, שכבר נתקדשה לאדם אחר קודם נישואין אלו, אין חוששים לכל זה לא לאוסרה על בעלה, ואף אינה צריכה גט מאותו אדם שיצא הכל שנתקדשה לו. מדייקת הגמרא מדברי רבשי, דווקא לכל שיצא על האישה לאחר הנישואין אין חוששים. עד דבטר אירוסין חיישין עלי. אבל אישה שנתקדשה ועדיין לא ניסית, ויצא עליה כל שכבר הייתה מקודשת לאחר קודם שנתקדשה לזה, חוששים לו וצריכה גט מן הראשון, והשני יישאנה. ואילו רב חביבה אמר, אפילו דבטר אירוסין נמי לא חיישין עלי, גם לכל שיצא לאחר שנתקדשה אין חוששים לו ואין מצריכים אותה לקבל גט מן הראשון, כדי שלא תתגנה בכך על השני. והלכתה אומרת הגמרא, לא חיישין עליה, ההלכה היא כרב חביבה, שאין חוששים גם לא לכל היוצא לאחר האירוסין. דנה הגמרא, באופן שקידש אישה לאחר שיצא עליה כל שנתקדשה לאחר. אמר רב ירמיה בר אבא, שלחו לי מבי רב, שלחו תלמידי בית המדרש של רב שאלה לשמואל, ילמדנו רבינו, יצא עליה לפנויה כל מי ראשון שנתקדשה לו, ולאחר מכן בא אדם אחר, וקידשה קידושי תורה, קידושין גמורים בפני עדים, מהו? מה הדין? האם חוששים לכל זה ואסורה לשני, או לא? שלח שמואל להשיב להו, להשיב להם, תיצא מן השני, והעמידו הדבר על בוריו, ותבררו האם כל זה הוא אמת, שאכן נתקדשה לאחר, קודם שקיצה זה, והודיעוני את עיקרו של דבר, מה הרכן הרע. בררת הגמרא, מהי היא? מדוע היא צריכם שמואל לברר את הדבר? אילה, אם האם תאמר משום דעים מגל ימילתא דקידושי דקמה, לב קידושי מעל ינינו, מבטלינן קלה, אם יתגלה הדבר שקידושי הראשון אינם קידושים ראויים, נבטל את הכל ונתירה לשני, והה והרי העיר נערדה, אטרי דשמואלו, מקומו של שמואל היא, ושם הרי לא מבטלי קלה, אין מבטלים את הכל, אפילו התגלה שאינו אמת, כמו ששנינו לאל בדף פיתת עמוד א', אלא ודאי אמר להם שמואל לברר את הדבר, משום דאם מגל ימילתא דקידושי קמה, קידושי מעל ינינו, אם יתברר הדבר שקידושי הראשון היו ראויים, אין אנו צריכים כלל לחשוש לקידושי השני, כיוון שאינם ראויים לחול לאחר שקידשה הראשון, ולא צריכה גט משני. ופליגה דרבונה, ושמואל חולק בזה על רבונה, דאמר רבונה, אשת היא שפשטה ידה, וקיבלה קידושין מאחר, מקודשת לשני וצריכה ממנו גט. והוא למד זאת מדי רב אמנונה, מן הטעם שאמר רב אמנונה לגבי דין אחר, דאמר רב אמנונה, האישה שאמרה לבעלה גי רשתני, נאמנת ומותרת לכל העולם, שכן, חזקה היא שאין האישה מעיזה את פניה בפני בעלה לומר לו שגרש אותה אם זה לא אמת. אלא ודאי שהוא כן גרש, אותו דבר גם כאן, היא לא מעיזה לקבל קידושין מאחר אם הייתה נשואה לראשון. ויש לנו לחשוש שגרשה הראשון וצריכה גט מן השני. מבארת הגמרא את שיטת שמואל ואידך שמואל שחולק על רבונה וסובר שאינה צריכה גט מן השני, הוא יאמר לך, אין ראיה מדברי רב אמנונה לדינו של רבונה. לחיית מר דרב אמנונה, מה שאמר רב אמנונה שאין האישה מעיזה פניה בפני בעלה, זה רק אם אמרה כן בפניו של הבעל, אבל שלא בפניו, ודאי מעיזה ומעיזה את פניה, ולכן באופן שקיבלה קידושין מאחר שלא בפני בעלה, אינה נאמנת ואינה צריכה ממנו גט. חוזרת הגמרא לדון בפסק דינו של שמואל שאמר, והעמידו דבר על בוריו. לא מצאו דבר על בוריו מהו, לא הצליחו למצוא את מקור הקול שיצא, מה הדין? אמר רבונה מגרש ראשון שיצא עליו הכל שקיצה ונושא אותה השני שקיצה קידושי תורה אם הוא ירצה. אבל מגרש שני ונושא ראשון לא, אין להתיר. מה הייתה מה? מה הטעם לדין הזה? משום דעתי למימר יבואו לומר שמתחילה קיצה הראשון וגרשה ונתקצה לשני. ועתה כשגרשה השני הרי הראשון מחזיר גרושתו מן האירוסין לאחר שנתרסה לאחר. והתורה אמרה לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר אותמה. אולם רב שינן הברי דרב אידי אמר אף מגרש שני ונושא ראשון ואין לחשוש שיאמרו גרשה הראשון בתחילה ועכשיו מחזיר גרושתו, אלא מי מרמרי אומרו האנשים עיני רבנן בקידושי וקידושי טעות אבה. חכמים בררו את הדבר ונתברר להם שקידושי השני היו קידושי טעות, מאחר שכבר קידשה הראשון ומעולם לא גרשה, ועל כן היא חוזרת עכשיו לראשון, ואין הכל יודעים שיצרחנו אותה לקבל גט מן השני כדי להינשא לראשון. דנה הגמרא במקרה דומה, יצא עליה כל שנתקדשה מזה ומזה מהראשון ומהשני, אבל אין עדים שקידושי השני היו קידושין גמורים. מהו, מה הדין? אמר אף פאפה אף בזו שאין על קידושי השני אלא כל מעל מה יסבור אבונה, שמגרש ראשון ונושא שני דווקא ולא להפך, כדי שלא יאמרו שהראשון מחזיר גרושתו. אבל המימר אמר, בזה גם רבונה מודה שהאישה מותרת לשניהם, כלומר, מי מהם שירצה יכול לסען אבל השני ייתן גט, ולא חששו שיאמרו שהראשון מחזיר גרושתו, כיוון שאין זה אלא כל באלמה שנתקדשה לשני. והלכתה, ההלכה בזה כהמימר שהאישה אכן מותרת לשניהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד שני הדפים לפני הדף האחרון של מסכת גיטין, הלא הם דפים פ"ח ופ"ט ממסכת גיטין, עם 10 שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא, לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, עד כמה דורות אפשר להשתמש בחניכת משפחתו? שאלה שנייה, מדוע דווקא דורו של הושע בן אילה נהנשו? שאלה שלישית, באיזה אופן הגט כשר אף שקפו בית דין של עובדי כוכבים? שאלה רביעית, מדוע אין דנים בבבל דיני גזלות והבלות בשליחותם של דייני ארץ ישראל? שאלה חמישית, מה היה המטלה? שאלה שישית, לגבי מה אומרת הברייתא שאין חוששים לכל על הפנויה שהיא בעולה? שאלה שביעית, איזה שמועה חוששים לה שהאישה מקודשת? שאלה שמינית, באו העדים ואמרו שלא היו דברים מעולם, האם מבטלים את הכל? שאלה תשיעית, מדוע אפשר לבטל כל שנתקדשה לקטן, אפילו אם נראה כגדול? השאלה האחרונה, מדוע האישה אומרת גירשתני אל מול פני בעלה, היא נאמנת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, א' דראש חודש אדר ב' תשע"ו, ל' באדר א' תשע"ו. שיעור בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים פי ח' ופי ת' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. מחר, יום שישי, בית בראש חודש אדר בית תשעין וו, ונחגוג בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת גיטין. נלמד את הדף האחרון של המסכת על הודף צדי, ונחגוג את סיום מסכת גיטין על צדי דפיה, השתבח שמו לעד ולנצח נצחים. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם הרבה 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 שמחה, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ועיקר, וכל מילדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.